ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בשבוע שעבר עסקנו בעובדה שהם מבקשים לשאול, את ירמיהו שישאל דבר השם, מה יקרה בדיוק כשיגיעו למצרים, מה יהיה ואיך יהיה וכו' וכו' וכו', ויש אינתיפאדה. זאת אומרת, הם לא רוצים לרדת למצרים, הם רוצים לרדת למצרים, ירמיהו מבקש שלא יגיעו למצרים, והשאלה מה לעשות ואיך לעשות וכו'. ושוב חוזר על עצמו אותו דיון שהוא מלווה אותה בכל ספר ירמיהו. ירמיהו אומר דבר אחד, כל נביאי השם הם אומרים דברים אחרים, השאלה הגדולה איך להתייחס, למה להתייחס, מה לעשות, איך לעשות וכו'. והסיום של פרק מ"ב שראינו בשבוע שעבר, שלמעשה ירמיהו בא אליהם בתלונה, אני קורא בפסוק ח', כי יתיתם בנפשותיכם, כי אתם שלחתם אותי אל השם אלוקיכם לאמור, יתפלל בעבינו אל השם אלוקינו, וככל אשר יאמר השם אלוקינו, כן הגד לנו ועשינו. ואגיד לכם היום, ולא שמעתם בקול השם אלוקיכם, ולכל אשר שלחני עליכם, ואתה ידוע תדעו, כי בחרב, ברעב ובדבר תמותו, במקום אשר חפצתם לבוא לגור שם. אתם, תפיסת העולם שלכם אומרת ככה, ארץ ישראל נותרה בוקה ומבולקה, יש פה מסכני מסכנים, רצחו כבר את גליה בן אחיקה, גם שארית הפליטה כבר קיבלה את המכה שלה וכו'. בואו נברח, נלך למצרים, שם יהיה שקט, יהיה רוגע, יעזבו אותנו, לא יתייחסו אלינו, לא שום דבר, לא כלום, וזהו, נעזוב את זה והכל יבוא למקומו בשלום, וזה רק דמיון, נדמה לכם שהדבר הזה יהיה. תדעו לכם שנבוכדנצר, ואנחנו נראה את זה בפרק שאנחנו הולכים ללמוד היום, פרק אומנם קצר, אבל אנחנו נראה מה לעשות כדי לקבע את העובדה שנבוכדנצר ידו ארוכה תגיע למצרים, שם הוא ישלוט, שם הוא יעשה, שם הוא יפעל וכו'. ויהי כחלות ירמיהו, אני מתחיל את פרק מ"ג, ויהי כחלות ירמיהו לדבר עם כל העם, את כל דברי השם אלוהים אשר שלחו השם אלוהיהם עליהם, את כל הדברים האלה. זאת אומרת, יש כאן איזה פסוק, כולנו שומעים את הסיבוך שלו. קודם כל, שימו לב, אף אחד לא מפריע לירמיהו. ירמיהו אומר את הדברים, כולם שותקים. אין איזה צעקות, אין איזה מריבה, שקר אתה דובר, ומה עושים ואיך עושים וכו', אלא יש איזשהו רוגע. אבל בהי כחלות ירמיהו לדבר. אל כל העם. עכשיו, מי זה אל כל העם? זה המסכנים שנותרו. סיפר את הרב גולדוויך, אז כן, כמובן, שבייס הקשר, מישהו הגיע לארץ ונכנס להגיד שיעור כללי, היו לו 8-9 תלמידים בשיעור, אבל הוא נכנס כאילו שהאולם מלא באיזה 300-400 איש. זאת אומרת, עם כל גינוני המלכות ועם כל העניין, פשוטו, משלמים את הישיבה אחרי השואה, באים לארץ וכו' וכו', הם מתחילים פה מחדש, צריך לנהוג את הכל במלכס. אז אתה קורא פה ומדבר עם ירמיהו על כל העם, ושאלה, מי האנשים שבכלל היו פה? היו פה, אנחנו מדברים על שארית של שארית של שארית הפליטה. הם אלה שהיו. אז באים כחלות ירמיהו לדבר אל כל העם, את כל דברי השם אלוהים אשר שלחו השם אלוהים עליהם את כל הדברים האלה. וזה משפט. לא זורם הפסוק הזה, הפסוק הזה הוא כביכול, יש כאן איזשהו עניין מיוחד. אז המלבי, תראו במקום מספר אחד, מה המלבי מאיר לנו בעניין הזה? תלמיד יקר, השם ירלם, ונתן את הדף מקורא. אז אומר המלבי, ויהי כחלות ירמיהו, אשר שלחו השם את כל הדברים האלה, רוצה לומר שגם סוף דבריו שנראה שאמר כן מדעת עצמו, שהודיעם שאין במחשבתם לשמוע לדברי הנביא, גם זה ציווהו השם לדבר כן עליהם. תסתכלו עוד פעם בסוף פרק מ"ב, יש כאן משחק מכור. זאת אומרת, ירמיהו מראש אומר להם שהתשובה שלהם תהיה שלילית. מאיפה הוא יודע את זה? תן שם, זה כמו שמורה בא לתלמיד, שמע, אני יודע שאתה לא יוצלח, אתה עוד פעם לא תצליח, ואתה לא... אוי ואבוי למורה כזה. מסכן התלמיד שלא עומד אצל מורה כזה. מסכן. עכשיו, אם אדם לא מאמין, איך כתוב ברב צודק? כמו שאדם בקדוש ברוך הוא, אדם צריך להאמין בעצמו. אם אין לאדם איזה תשתית של עניין, אז מה ירמיהו אומר להם? מה, איך מסתיים פרק מ"ב? ירמיהו אומר, כי ייתן בנפשותיכם, כי אתם שלחתם אותי אל השם אלוקיכם וכו' וכו', אז והגיד להם ולא שמעתם. איך אתה יודע? עוד לא אמרת להם שום דבר. אז אומר המלבין, שמה? לא ירמיהו אומר את זה. זה לא ירמיהו אומר להם, אתם לא תשמעו בכל השם. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא תשמעו בכל השם. הקדוש ברוך הוא שצופה לראשית החנית, הוא יודע שהם בסופו של דבר לא ישמעו. אני חוזר לדברי המלבין. רוצה לומר שגם סוף דבריו שנראה שהמלכן מדעת עצמו, שהודיעה שאין במחשבתם לשמוע לדברי הנביא. בוא, תן להם צ'אנס, תן להם לדבר. גם זה ציווה הוא השם לדבר כן עליהם. שאדם שהוא דבר בחירי, זה בחירה לשמוע או לא לשמוע, ויש יכולת בידם לשמוע בכל השם. הודיעו השם את מחשבתם שהם מתאים את הנביא, ושהסכימו שלא ישמע את יסבן השם שלו ילכו למצרים. אבל הם חשבו שירמיהו אמר זה מדעתו, כמו שנראים פשוט דברה, כמו שפירשתי, שמין פסוק י"ט, דבר השם עליכם הם דברי ירמיהו, ולחשדו אותו שכל הנבואה הוציא מרוחו ועל כן אמרו. זאת אומרת, המלבין מסביר לנו, מנסה להסביר לנו כאן את פשוטו של מקרא. אתה מסתכל על סוף פרק מ"ב ואתה אומר לעצמך, ירמיהו שולל מהם את הבחירה, ירמיהו שולל מהם את הבחירה העצמית, אם הם רוצים או לא רוצים. הוא אומר לו, גם זה דבר השם. הקדוש ברוך הוא מראש ידע שנבחרו שהם לא רוצים. בסדר. אני מסביר בזה את המורכבות של פסוק א', אני קורא אותו עוד פעם, תראו איך שהוא מבחינה תחבירית, סגנונית, הוא לא סובן לנו. והיא כחלות ירמיהו לדבר על כל העם, את כל דברי השם אלוקיכם, אשר שלחו השם אלוקיכם עליהם את כל הדברים האלה. אנחנו שומעים פה איזה צליל, אז זה המלבין מסביר. ביומר עזריה בן הושעיה, ויוחנן בן קרח, איפה נפגשנו איתו? מה היה התפקיד שלו ברצח גדליה בן אחיקם? הוא אמר לגדליה בן אחיקם, תשמע, תזהר מהחבר'ה האלה. הם זוממים פה איזושהי מזימה, שים את עינך עליהם, אבל לא שמעו אליי. וכל האנשים הזידים אומרים אל ירמיהו, שקר אתה מדבר. שימו לב למילים האלה, שקר אתה מדבר. תסתכלו לרגע בפרק מ' פסוק ט"ז, תראו את הביטוי הזה. מ' פסוק ט"ז. ויום הגדליהו בן אחיקם עם יוחנן בן קרח, אל תעשה את הדבר הזה, כי שקר אתה דובר אל ישמעאל. זאת אומרת, יוחנן בן קרח אומר לו, ישמעאל בן מתניה הולך לרצוח אותך, אומר לגדליה בן אחיקם, אל תעשה שום דבר, שקר אתה דובר. אז פה הוא משתמש באותה לשון. ומה הוא אומר? שקר אתה מדבר. זאת אומרת, נעמדים כולם, ואומרים לי ירמיהו, הנביא, עכשיו צריך לזכור, אנחנו כבר אחרי החורבן, הם ראו, שהדברים שהוא אומר מתקיימים. הוא אמר להם, יהיה חורבן, נבוכדנצר יבוא לארץ, הדבר הזה יתבצע, הדבר הזה יקרה, הדבר הזה הוא משמעותי וכו' וכו'. הוא אומר להם שזה יקרה. זה לא מעניין אותם בכלל? זה לא מעניין, ומה הם אומרים? והם אומרים, לא שלחך השם אלוקינו לאמור לו, תבוא מצרים לגור שם. אתה סתם ממציא את זה. אנחנו רוצים, אמרנו בשבוע שעבר, אנחנו רוצים שקט, לא איראן, לא סוריה, לא מצרים, אנחנו עושים לאוסטרליה. אנחנו עושים עכשיו באיזשהו מקום שקט ורוגע, הלל כבר מתכנן שם את החופשה, מה לעשות, איך לעשות, שיא הזו לעלי אדמות, וזה מה שהם, והם אומרים לירמיהו, אנחנו רוצים ללכת לאוסטרליה, ומה אתה אומר לנו, להישאר פה עם כל הבלגן? אתה סתם ישקר. עכשיו, למה שאדם סתם ישקר? אז יש להם גם אליבי. מה הסיבה לשקר? ופה הם מוציאים איזה שפן מהכות. שאלמלא הברבנל שעם מסביר לנו מה הכוונה, לא מובן בכלל. מה כתוב בפסוק ג' כי ברוך בן נריה, שולם עליך, ברוך בן נריה. פעם אחרונה שנפגשנו איתו עם המגילה שירמיהו קודם, מסורפים אותה וכו' וכו'. אז יש איזה סיפור, מה הסיפור? כי ברוך בן נריה מסית אותך בנו למען תד אותנו ביד הכסדי, להעמיד אותנו, להביאות אותנו בבן. הרי יש לך תלמיד מאוד יקר ונאמן. לתלמיד הזה קוראים ברוך בן נריה, הוא זה שמשגע אותך ואומר לך, למצרים, כסדים, עניינים, נשאר פה לעשות כך, מה זה פה ברוך בן אליה? אומר אברבנאל במקום מספר 2, בהסתת ברוך בן אליה, ואומנם היה בזה עניין ברוך בן אליה, ולמה חשבו שהוא יסיד את ירמיהו למנוע ההליכה למצרים? לא ראיתי בו למפרשים דבר, וגם לא ראיתי בדברי חכמים זל. פתאום נכנס פה ברוך בן אליה, מה הוא קשור לעניין? ויראה לי בעניינו, שברוך בן נריה היה משתדל להינווה, כמו שהתבאר אחר זה, והיה יודע שארץ ישראל הייתה ארץ הנבואה, מוכנת להינבא בה המוכנים, ושארץ מצרים הייתה בהך, מלאה גילולים לא תחול רוח הנבואה שם על שום אדם. כמה וכמה פעמים זכיתי לשמוע ממורנו רבינו שמיטה, שמה שאנחנו אומרים בשמה קולנו, ורוח קודשך אם תיקח ממנו, כן? שמה קולנו השם אלוקינו חוס מרחם עלינו, לקבל מרחמים ורצון את תפילתנו, השיבטו וכו', ורוח קודשך אל תיקח ממנו. אומר רבינו, זו תפילה מיוחדת על ארץ ישראל. למה? מה זה ברוח קודשך אל תיקח ממנו? אל תיקח מאיתנו את ארץ הנבואה. רוח קודשך, איפה יכולה להיות הנבואה? רק בארץ ישראל. אין נבואה בחוץ לארץ. תקשו עליי, יחזקאל. היו היה דבר השם ליחזקאל במוסים, דורשים חז"ל, מכיוון שהיה בארץ ישראל. היה בארץ ישראל, יכול להיות גם בחוץ לארץ. אבל אין לך מישהו מתנבא בחוץ לארץ. משה רבינו לפני מתן תורה בארץ מצרים וכל זה באמת דבר מיוחד. אז אומר אברבנאל, מה היה הסיפור של ברוך בן אליה? הוא אמר, אם אנחנו נצא לארץ ישראל ונרד למצרים, לא תהיה יותר נבואה. אני נביא. איזה פרנס תהיה לי? מה אני אעשה? לא יהיה לי מה לעשות. כי אם אני שייך רק לארץ ישראל, ואנחנו כולם יורדים לארץ ישראל, אז המצב יהיה בחירה. ושארץ מצרים הייתה בהפך מלאה גילולים, לא תחול רוח הנבואה על שום אדם. ולכן חשבו האנשים האלה שברוך, כדי שיגיע למעלת הנבואה, היה רוצה לשבת תמיד בארץ הנבואה, והיה מואס ההליכה למצרים, בעבור שלא תתעכב שם הנבואתו מפאת הארץ, ושאו לתועלתו זה, היה מסית את ירמיהו שיאמר עליהם שישבו על הארץ. זאת אומרת, יש לו פה איזה וורד, איך קוראים לזה בעברית מודרנית? קונספירציה. זאת אומרת, מה פתאום אתה ירמיהו אומר לנו לא ללכת למצרים? אנחנו אוסטרליה, אנחנו רוגע, אנחנו שקט, לא רוצים את הטילים של זה, ולא רוצים את שר האוצר הזה, ולא רוצים ביקורות של משרד הדתות, לא רוצים את כל הצרות האלה שאתם עושים לנו, מה אנחנו צריכים את כל העניין? תן לנו שקט. אז אמר להם ירמיהו, ותשמע, הקדוש ברוך הוא דיבר אליי. הוא אמר לי, קח אותם, אמר לי, לא, אתה מרמה אותנו. הקדוש ברוך הוא לא דיבר. אז למה אני מספר לכם את הסיפור הזה? יש לנו הסבר. יש לך תלמיד יקר בשם ברוך בן אליה, והוא הסית אותך. הוא אמר לך, תשמע ירמיהו, הנבואה יכולה להיות רק בארץ ישראל. אם אנחנו נהיה בחוץ לארץ, אנחנו או הסכמנו של מאחרים. מה זה קפנו של מאחרים? אחד שעושה כובעים. זאת אומרת, אנחנו, אין לנו מה לעשות. כל המקצוע שלנו זה נבואה. אם אנחנו לא נמצאים בבית חרושת של הנבואה בארץ ישראל, מה אנחנו נעשה? אנחנו נהיה סתם אנשים עוברי בתל. אז לא כבר לשכנע את כולם להיות פה, ונמשיך להיות נביאים. וזהו אומרם שקר, לא שלחך השם אלוקינו לאמור לו, תבואו מצרים, כי הגירות אינו עשו במצרים. אבל ברוך בן אליה מסין אותך בנו, הוא רוצה לומר שלא נלך למצרים. ואומרם הוא במענבט אותנו ביד הכסדים, אין פירושו שהיה רוצה הוא מכוון ברוך לזה התכלית, ולא אמרו עליו למען, והוא על דרך למען ינוח שאוכה וחמוריך, כמוך שאיזה סיבת מצוות השבת, אבל הוא דבר נמשך ממנו. מה זאת אומרת? למען, למען תת אותנו ביד כסדים כתוב. אז זאת אומרת, זאת לא למען ינוח שאוכה וחמוריך, לא המטרה של השבת שהשור והחמור ינוחו, אבל יש שבת אנחנו רוצים שהם ינוחו. וכן העניין בזה שהם יעשו זה יהיה ישיבתם שם הסיבה שיעברו מכסדים הום יגלו לבבל. אז ממילא זה העניין שהאברבנאל מסביר איך משתחל לנו פה פתאום ברוך בן אליה, מאיפה הגענו אליו. אני ממשיך הלאה. כי ברוך בן אליה מסית אותך בנו למען תת אותנו ביד הכסדים להביא אותנו להביא אותנו בבל. ולא שמע יוחנן בן קרח בכל שרי החיילים, בכל העם, בכל השם, לשבת בארץ יהודה. ירמיהו אומר את מה שהוא אומר, להם נדמה את מה שנדמה, הם קמים ועושים את מה שהם חושבים. הם מורידים את כולם למצרים, וכנראה, כנראה, לא מצאתי איזה דברים ברורים, חוץ מאיזה בן עזר שתכף מדבר עליו, שגם הם מורידים את ירמיהו למצרים. זאת אומרת, גם ירמיהו יורד למצרים. ותראו מה כתוב.
אבל לא יוכל להתנדל שם.
מה?
אבל ירמיהו כן יוכל להתנדל שם. כי
הנבואה
שלו
התחילה בארץ
ישראל, זה יכול
להתנדל. יפה, עכשיו אתה כיוונת לתוספות בבעבד רבי דף דבר עמוד א', ויש תשובה של עמודה ביהודה שלא נראה אותה היום, כי היא שייכת יותר לפרק מנטלית, אבל המחשבה שלך היא נכונה. היא נכונה, אתה צודק. ישו התנבא בארץ ישראל, יכול להתנבא בחול, תכף נראה את התוספות שמופיע במקום מספר 5. ויתן יוחנן בן קרח בכל שרי החיילים, את כל שארית יהודה, אשר שבו מכל הגויים אשר נלכו שם לגור בארץ יהודה, הוא לוקח את כולם, אוספים את כל מי שנמצא פה. ולמה זה? כי רוצים לקיים ישוב יהודי מסודר במצרים. את הגברים, ואת הנשים, ואת הטף, ואת בנות המלך, זוכרים את הביטוי הזה? דיברנו עליו. שהבבלים השאירו כאן את הבנות של צדקיהו, ולקחו את צדקיהו ואת הבנים שלו לבבל, כדי לעורר געגועים, זה היה חלק מהעינוי. המלך שם, הבנות פה, ודאי שזה דבר נורא והיום, ואת כל הנפש אשר הניח נבום הזדן רב טבחים, ואת כל הנפש אשר הניח נבום הזדן רב טבחים, היה בן אחיקם בן שפן, זאת אומרת, את כל מי שהוא השאיר אותו, איתו ביחד, ואת ירמיהו הנביא ואת ברוך בן נריהו, את כל האנשים הללו יוצאת משלחת, ועכשיו יכול להיות כך, יכול להיות שירמיהו, לא הייתה לו ברירה, אף אחד לא נשאר בארץ ישראל, ירמיהו לא שומר ארץ ישראל וישאר פה לבד, ויכול להיות שהכריחו אותו, הכריחו אותו, לא הייתה לו ברירה, מכריחים אותו לרדת למצרים. עכשיו, דיברנו על זה בפעם הקודמת, זה מאוד מוזר שבסוף ספר ירמיהו אנחנו עוסקים הרבה, אבל כל הפרקים האלה הם באמת מדברים על מצרים. יש הרי איסור שהתורה מדברת עליו בסוף פרשת התוכחה. כתוב שם, ולשמחה השם מצרים באוניות, בדרך אשר אמרתי לכם, לא תשורו שם עד עולם. זאת אומרת שאסור לחזור למצרים, ויש לזה סיבה. אומר המנדי במקום מספר 3, ביבואו ארץ מצרים כי לא שמעו. הוא רוצה לומר שעל ידי שלא שמעו בכל השם, נסתבב שבאו למצרים. כי באמת זה היה הקללה האחרונה שבמשנה תורה. והשיבך השם מצרים באוניות, תסתכלו בסוף התוכחה. כמה קללות יש בתוכחה בכי תבוא?
78.
כמה?
78,
כן, צריך, יפה. יש 98 קללות, והקללה האחרונה שמופיעה שם, זה העניין הזה. אני קורא את הפסוק בפנים, אז כתוב שם כך. ממש הפסוקים האחרונים לפני קליטת הברית, והשיבך השם מצרים באוניות בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות ואין קונה. אלה דברי הברית אשר דיבר השם וכו'. זו הכללה הצדיקת, זו הכללה האחרונה בתוך המסכת הנוראית של הכללות. אז אומר המלבי, זה היה הכללה האחרונה שבמשנה תורה בשבחה של מצרים באוניות, וביעתן הייתה עונש על חטאים הקודמים. זאת אומרת, המלבי אומר שחלק מהעונש הגדול שמגיע להם, זה לשוב למצרים, זה להיות באותו עניין, באותו דבר, באותה פרשה, לשוב לשם, להיות שם, ומסביר האבן עזרא. האבן עזרא דווקא מופיע על התורה, לא תוכל, מדרך אמת, לא אחיך שאינו ממשפחת ישראל ולא אדומי, אף על פי שכתוב בו אחיך. ובעבור כי הסוסים בימים ההם היו מוצאים ממצרים, והעד דברי שלמה ותצא מרכבה ממצרים, והנה יצטרך למען הרפות סוסיו שיחפיא העם לשוב אל מצרים. וזה דבר ברור, כי השם גאלה משם ובשובם יחללו השם. ואוריה הנביא, נדמה לי בפרק חפר או כפחי, הוא בורח מהמלך, בסכנת הנפש ברח לשם, ומה שחשוב לענייני זה המילים האחרונות. גם ירמיהו ועל כורחו הלך לשם. זאת אומרת, אבן עזרא אומר לנו שלקחו את ירמיהו ועל כורחו והורידו אותו למצרים. הוא לא רצה, הוא לא הסכים, הוא התנגד, הוא הסביר, הוא אמר, הוא עשה, אבל מה יכול לעשות אדם אחד כנגד חבורה שלמה, ולמרות שהוא נביא, והוא יודע שזה לא טוב, אז כתוב כאן, וירמיהו, גם ירמיהו בעל כורחו הלך לשם. לא מצאתי לזה מקורות בחז"ל, גם במערכות ההיסטוריות שמקבילות תלמוניות היהודים וכולי, דברים שמקבילים, לא ברור מה הולך שם, מה קרה שם, מה היה שם, איך כל הדבר הזה, מהי המשמעות שלו ומה העניין שלו וכו'. אז לגמרי לא פשוט ולא ברור כל העניין. לוקחים גם את ירמיהו ואת ברוך בן אליהו. ויבואו ארץ מצרים, כי לא שמעו בקול השם, ויבואו בתח פנחס, מזהים את זה, מה שליד כאן קרה, עיר מצרית בשם תח פנחס, מכירים אותה מכמה מקומות במקרא, לשם מגיעים עכשיו, בואו נדמיין. ואני מבקש לדמיין בצורה מאוד, מאוד בהירה ומאוד מסודרת, כי אנחנו צריכים להבין, נבואה שנצרכה לדורות נכתבה. אנחנו לא לומדים היסטוריה, אנחנו לומדים את דבר השם שמתגלה דרך המדען הנביאים. ומה הייתה הסיטואציה? בתשעה באב נשרף בית המקדש, מגיעים את צדקיהו עם הבנים שלו, ראינו את המנהרה הזאת שרודפים אחריו עם עצמי וכולי וכולי, הם הולכים לשם. נשארת בארץ ישראל שארית הפליטה. בלי להיכנס למחלוקת הראשונים שדיברנו עליה, מתי נרצח גדליה בן אחיקם, אם ניקח מתשעה באב עד ט' באלול זה חודש, ואם ניקח מט' באלול עד ראש השנה זה עוד שלושה שבועות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על תקופה של פחות מחודשיים, הזעזוע הנורא הזה של חורבן הבית וגלות בית ראשון, רבותיי, זה אירוע טראומטי, לא האמינו מלכי ארץ כל יושבי תבל כי ידו צר ואויב בשערי ירושלים. אף אחד לא יש דבר כזה יכול לקרות. הדבר הזה קורה, מתלקטים כמה יהודים אי שם בדרום, במקום מסוים, מקלטים סביב אדם של דייה בן אחיקה, ראים כבר לאנמו, ומי מינה אותו, ומה עושים, אומרים, טוב, יש לנו סיכוי, ירמיהו אומר, כל 70 שנה חוזרים לארץ. מגיעים או לראש השנה, או לבית בתשרי, או לשם באחד הימים הראשונים, רוצחים את דייה בן אחיקה. כשרוצחים את דייה בן אחיקה, כנראה שירמיהו היה שם באזור, ורוצחים אותו. עכשיו, למה רוצחים אותו? אמרנו, בעליס מלך בני עמון רוצה להשתלט על חבל ארץ, פה בפנים יש איזו נקודה מאוד תמונה, לא ממנים נצר למשפחת יהודה, אלא ממנים מישהו אחר. תמיד כשמשהו קורה אז יש איזה אינטרסנטים, יש איזה אנשים שפועלים בסיפור הזה. ואז יש את דבר השם לירמיהו, וכולם רוצים ללכת למצרים, די, אומרים, המקום הזה הוא מקולל. חורבן הבית, גלות, רצחו את דנה בן אחיקה, מה יש לנו לחפש פה? בוא נלך למצרים. ואז מחכים 10 ימים, אמרנו שזה 10 ימי תשובה, הגענו בערך ליום הכיפורים, אנחנו חודשיים אחרי חורבן הבית, ת' באב, י' בתשרי, זה בערך המציאות שלנו פה. ואז יש איזה מסע ומתן של כמה ימים, ולפני תחילה זמן חורף, או בתחילה זמן חורף, מגיעים למצרים. זאת אומרת, שארית הפליטה, השרידי חרב, העמוקים והנרדפים הללו, לפי מה שאבן עזרא אומר לנו, אם ירמיהו, אם ברוך בן אליהו, איזו חבורה של יהודים, עכשיו אין לי מושג אם הם היו 100, אם הם היו 1,000, אם היו 10,000, אם היו 500, לא יודע מה דובר. הם מתחילים לייצר חיי קהילה במצרים. הם שארית הפליטה של העם היהודי, הם כביכול מחזיקים את הכל. עכשיו צריך לזכור, לפני 120 שנה בערך, הגלו את 10 השבטים מעבר לנהר סמבטיון, מלכו שם, אף אחד לא יודע מי הם ואיפה הם וכו'. ויש עכשיו יהודים שיצאו לגלות בבבל. זאת אומרת, אם החורבן שלנו, תחשבו על הסיטואציה של עם ישראל. תחשבו על עם ישראל נראה באותם ימים. אם היינו צריכים להוציא עיתון, לדווח מצב העם היהודי בשנה הזאת. טרגדיה אחרי טרגדיה. זאת אומרת, לחשוב, לנסות לחשוב למה אנחנו זוכים היום. אז יש לנו פלפולים, אם ככה, אם ככה, אם ככה, אבל באיזו סיטואציה אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. אז הם מגיעים למצרים, והם באים עד תח פנחס. ואז, ויהי דבר השם אל ירמיהו בתח פנחס לאמור. אז זה פלא פלאים, זאת אומרת, שם בתוך מצרים, ותראו, תראו לרגע את התוספות בבבא בתרא, פירש הקונטס במקור מספר 5, ביחזקאל לא כתב ספרו לפי שהיה בחוץ לארץ, וקשה, והירמיה אומנמי בחוץ לארץ היה, שהלך למצרים ונתנבא שם כמה נבואות, ולא מצאים שחזר יותר לארץ ישראל, אז איך הוא כתב את ספרו? אז יש פה תשובה של הנודע ביהודה ששייכת יותר לפרק הבא, לכן לא הבאתי אותה לכאן, אבל אני חייב מנסה להזכיר שמי שהתחיל להתנבות בארץ ישראל, יכול להמשיך להתנבות גם בחוץ לארץ, וזה מופיע הרבה מאוד ביחס ליחזקאל, היו היה דבר השם ליחזקאל בנבוזי וכו' וכו'. אז בקיצור, כדי להראות שכל הנבן הזה לא נכון, הקדוש ברוך הוא נותן נבואה לירמיהו במצרים. ממילא כל התיאוריה שהייתה להם על ברוך בן אליה, שבחוץ לארץ אין נבואה ולכן זה לא עובד. ומה הוא אומר? תשמעו, קח בידך אבנים גדולות. עכשיו כל הפרשנים עומדים מיד על הקושי. מה זה קח בידך אבנים גדולות? לא תביא את השופל, לא תביא דיניים, לא תביא מסעי. קח בידך אבנים גדולות. איזה גודל שלם בן אדם יכול להחזיק? אדם יכול להתאמץ, אדם יכול... אבל איזה גודל אדם יכול להחזיק? יש לזה איזה מוגבלות מסוים. אין לי דבר שאדם יכול להחזיק, אבל זה לא אבנים...
כמו
שרים
אותו, כמו שרים
שלו, כמו שרים שלו. איזה אבן אנשים, אנחנו מסתם אנשים, איזה גודל שלו אנחנו יכולים להרים?
זה סותר מה שקרה שיום אתה מעבור, 20 אנשים יום אתה מעבור.
את מי?
יומיה, שזה כותו לעבור.
נכון.
20 אנשים צריכים להרים אותו משלו.
נכון. נכון, אז גם פה אנשים מסכנים, מן החינם, אני רק אומר, לשים לב לפרדוקס הזה, קח בידך אבנים גדולות, שנראה מה כתוב פה. הוא תמנתה במלט, במלבן, אשר בפתח בית פרעה, בפתח פנחס לעיני אנשים יהודים. הקדוש ברוך הוא, שימו לב, ירמיהו, אלוף המעשים הסמליים, איך ירמיהו מתנבא על מקל שקד, ושוקד אני על הרעה לעשותו, שימו נפוח. יש לו עסק עם חבורה שהוא שם אותה בתוך נהר, ופה מצווים עלינו לקחת אבנים גדולות, לעשות חפירה לפני הארמון של מלך בבל, ולהטמין שם את האבנים האלה. אבל יש לו תנאי אחד, שהגוי לא יראו את זה. תעשה את זה לפני היהודים, לא לפני הבבלים. ההסדור הוא פשוט. תארו לעצמכם את הנתינים היהודים האלה מגיעים למצרים, ופתאום הם בונים להם איזו התנחלות ליד הארמון של המלך. ישר היו נכנסים בהם והיו מכסחים אותם. מה אתם, האחד בלבו בישיבות שפות? מה אתם פה בכלל מתעסקים? לכן הוא אומר לי, ירמיהו, אתה תעשה את זה רק לעיני היהודים. תעשה את זה בצורה כזאת, ומה תעשה? קח בידך אבנים גדולות, ותמנת במלט במלבן. במלבן, בכניסה, יש איזו רחבת כניסה, תתמיד שם ארבעה אבנים, אשר בפתח בית פרעה בטח פנחס לעיני אנשים יהודים. ואמרת להם, כל אמן השם צבקות אלוקי ישראל, הנני שולח, ולקחתי את נבוכדנצר מלך בבל עבדי. דיברנו כבר על הביטוי הזה עם הגמרא בסנהדרין קופי בשבוע שעבר. מה הפשט שכל מה שקונה ישראל, את כל זה עושה ריבונו של עולם. נבוכדנצר הוא עבדי, הוא השליח, הוא זה שנועד להעניש אותנו. הוא אשור שבט הפי וכל יש בכמה מקומות במקרא שהגויים משמשים בתפקידים כאלה. הנני שולח ולקחתי את נבוכדנצר מלך בבל עבדי ושמתי כיסאו מעל האבנים האלה אשר תמרתי ונטע את שפרירו עליהם. המילה שפריר, מילה יחידאית במקרא, הכוונה היא באוהל, הכוונה היא לאיזה משהו, לאיזושהי שכחה. אבל מה כתוב פה? איך אתם מבינים פשט? בא, יש לירמיהו נבואה. בנבואה הזאת אומרת, הגעת עכשיו לאימפריה שנקראת מצרים, אתה הולך, אתה שם לפני הארמון ארבע אבנים. למה דווקא ארבע אבנים? למה לא שמונה? למה לא אחת? למה לא שתיים? מה?
כיסא
צריך ארבע. יופי. אבל הוא מתנה, כיסא בין ארבע רגליים. כיסא המלכות של נבוכדנצר אמור לעמוד על האבנים הללו. וכיסא, בדרך כלל, יש לו ארבע רגליים. אם יש לו שלוש, מקומו במקום אחר. אבל זאת אומרת, את הכיסא הזה, את הביטוי של המלכות, איך מתחיל ספר ירמיהו? ובאו ונתנו איש כיסאו פתח שערי ירושלים. זה הביטוי של המלכות, כל אחד מרגיש שהוא מלך. אז בתוך הארמון של מלך מים, סמוך לארמון שלו, תיקח ארבע אבנים ותטמין אותם בתוך מלך, והמעשה הסמלי הוא פה, פה נבוכדנצר ישים את הכיסא שלו. פה זה יהיה, פה זה יעמוד. הוא יעשה צחוק מכל המלכות המצרית הזאת. מהיהודים פה הוא עשה צחוק. הוא כבר הגלה אותנו, הוא כבר עשה לנו את בית המקדש, הוא כבר הלך לאן שהוא הלך וכו'. אבל כאן יש איזה מעשה ארבע אבנים כנגד ארבע אבנים של הכיסא. ותשים אותם בתחפנחס לעיני אנשים יהודיים. ואמרת עליהם, כל הראשי צבקות אלוקי ישראל, הנה מי שולח. ולקחתי את נבוכדנצר מלך בבל עבדי, ושמתי כיסו מעל האבנים האלה אשר טמנתי, ונטע את שפרירו, שפריר חביון וכו' עליהם. ובא, והיכה את ארץ מצרים. זאת אומרת, נבוכדנצר יגיע לפה. אתם לא שומעים אליי, אתם לא מתייחסים אליי, תדעו לכם, לכאן יגיע נבוכדנצר. ומה יקרה? אשר למוות, למוות. מי שצריך למות ימות. ואשר לשבי, ואשר לשבי, לשבי. ואשר לחרב, לחרב. זאת אומרת, כל אחד יהיה לו את העניין שלו. הגמרא בבבא בתרא מצוטטת לפנינו במקום מספר 6. ואמרת עליהם, כל אשר אשר למוות למוות, אשר לחרב לחרב, אשר לרב לרב, אשר לשבי לשבי. ואמר רבי יוחנן, כל המאוחר בפסוק זה קשה מחברו. זאת אומרת, שמה המשמעות שהשבי הוא הדבר הקשה ביותר. אבל מה כתוב כאן? כאן כתוב, ואשר לשבי לשבי, ואשר לחרב לחרב, משהו שהחרב יותר קשה מהשבי. איך זה יכול להיות? אומר אברבנאל, מקום מספר 7, ובא המחנה וממשלתו ביקה את ארץ מצרים ימית ברעב מלך לשבי, ומהם ביותם בשביה יערוג בחרב. אכן שבי הוא הקשה מכולם. מה שמדובר כאן, ושמי שיהיה בשבי יערגו אותו. זאת אומרת, כשהוא יהיה בשבי, אז יערגו אותו בחרב. ואז מה המשך הדברים? ויצאתי אש בבתי אלוהים מצרים, ושרפם ושבם, הוא ישרוף, נבוכדנצר, ישרוף את הבתים, ייקח אותם בשבי, ועתה את ארץ מצרים כאשר יעתה הרואה את בגדו, ויצא משם בשלום. הוא כאילו התעטף, הוא יעשה את זה ב... איך היום חבר'ה קוראים לזה? הוא יעשה את זה בהליכה. הוא עושה, אף הוא לא יעשה לו שום דבר. הוא לא ינזק, הוא לא שום דבר. כיבוש יד מהיר, בלי נפגעים, בלי נזקים, בלי שום דבר. עד כדי כך, ושיבר את מצבות בית שמש אשר בארץ מצרים, היו זה ביטוי לארמונות של עבודת אלילים. יש לזה גם שמות ארכיאולוגיים מסוימים, אני יכול אותם כרגע, שהוא יערוס את כל ה... את כל המקומות היפים, את כל המקומות המשוכללים, ושיבה את מצוות בית שמש אשר בארץ מצרים, ואת בתי אלוהי מצרים ישרוף באש. אני אומר, הפרק הזה מאמין אותנו בעימות, עימות חזיתי, בין הנביא, ירמיהו, לבין האדם שדובר אליו, שהוא האדם שבזמנו דיבר לגדליה בן אחיקם, אבל הוא החליף תפקידים כמובן, הושעיה, עזריה בן הושעיה ויוחנן בן קרח. האנשים האלה מסבירים לו, מסבירים לחיהו שהוא משקר אותם, ואין להם עניין, אין להם שום עניין לבוא ולהישאר בארץ. ירמיהו מבקש מאוד, מבקש מאוד מאוד שישארו בארץ, הם לא מוכנים להישאר בארץ, וסביב זה מתנהל הפרק שלפנינו. הנקודות שהדגשנו, הנקודות שהדגשנו את הסיטואציה, את המצב, את העניין של הירידה למצרים. דיברנו על הברבנאל, במה הם תולים את העניין שירמיהו מתנגד? כי אם הם אומרים שהוא משקר, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר לו דבר אחר, אז אם הקדוש ברוך הוא אמר לו דבר אחר, למה אתה יכול לשקר? יש לו סיבה. מהי הסיבה? ברוך בן אליה, וראינו את הרבנה עם הנבואה, עם כל העניין. כמובן שהתשובה לזה שהקדוש ברוך הוא מנבא אותו על כשמגיעים למצרים, מגיעים לתחפנחס, הקדוש ברוך הוא נותן לו נבואה. שם ראינו את המעשה הסמלי שהוא צריך לעשות. המעשה הסמלי זה לטמון ארבע לבנים במלט, בתוך האדמה. זה הבסיס לכיסא של נבוכדנצר. מכאן הוא יצא לשלוט, מכאן הוא יצא לפעול, מכאן הוא יעשה את כל המעשים כולם. ומה שדיברנו בסוף, זה הפסוק הזה של שבי וחרב וכו', שאכן, אף אחד לא חולק על הגמרא בבבא בתרא, אבל הפסוק שמופיע במקום אחר, שהשבי הוא הקשה מכולם. אבל פה כתוב על חרב שבאה בתוך השבי. זאת אומרת, אם חלילה רוצים טענה בתוך השבי, זה עניינו וזה חלקו. מה שיש לנו בעזרת השם בשבוע הבא, בשעה זאת, מדליקים נרות ואוכלים סופגניות, ובשבוע שלאחר מכן קנה, מדליקים נרות ואוכלים סופגניות, ומי שרוצה יכול לצאת מלמדי חובה בלביבות, לא לאו דווקא דין בעניין הזה, ומי שרוצה יכול לאכול את זה, בגיל שלכם אתם יכולים עוד תאכלו, אחרי זה מגיעים ימים שכבר אי אפשר. אז זה יהיה לנו ביום רביעי, וכמו שהרבנן לימד אותם, השיעור הכי טוב, מה זה ג'סי? מה השיעור הכי טוב? שיעור חופשי. אם אין שיעור, זה הכי טוב. אז ממילא בשבועיים הקרובים אנחנו נהיה עסוקים בנרות חנוכה, ובעזרת השם נשוב בפרק מ"ד, ואני כבר מתכנן סיבת הסיום, סיום על ירמיהו, בעזרת השם בנדר אצלנו בבית. זה לא יהיה פה סתם ככה על יבש, צריך לעשות משהו ככה, איזה משקה, איזה משהו. אז בעזרת השם נראה, אחרי חנוכה, בסייעתא דשמיא, על יזה אני רואה מבסוט. שמעת מדברים על משקה, קיבלת מצב רוח.
בדיוק
היום, משקה או משקה?
היא התקשרה אליי, היא מסדרת לי קורס הכנת קוקטיילים על יום הולדת שלי.
קורס הכנת קוקטיילים. נשמע טוב. אז בעזרת השם, פרק מ"ד אחרי חנוכה. תודה רבה לכם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.